אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב, באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, והאורחת שלנו הפעם בשעה הקרובה מערתה ברוך, ואנחנו נשוחח איתה על מחאת עולי אתיופיה בישראל. ומערתה הייתה במשך קדנציה שלמה סגנית ראש עיריית תל אביב. צהריים טובים לך, תל אביב יפו.
צהריים טובים, שאול. קודם כל תיקון קטן, זה מהרתה.
מהרתה.
בדיוק.
את רואה, זה אולי גם חלק מהכיפוח, לא? שלא מבטאים
את לא
מבטאים את השמות.
גם אני מבטא שמות פולנים לא כל כך טוב, אז דווקא בקטע הזה אנחנו מתכזזים. אז זה מהרתה, והאמת היא שזה שם, שם אמהרי, שאימא שלי נתנה לי אותו. כשעליתי לארץ, אגב, החליפו לי את השם. כשהגענו לשדה, שאלו איך קוראים לך, אחותי ענתה שקוראים לי מהרתה, ואז שאלו מה הכוונה, מה המשמעות, היא אמרה, רחמים, חמלה, אמרו יופי, מהיום את רוחמה. אז שנים לא מבוטלות, אני נשאתי את השם רוחמה, ובשבילי זה היה כרטיס קבלה לחברה הישראלית, ורק ככה כשהתבגרתי והבנתי שאני יכולה להיות מהרתה ולהרגיש ישראלית, חזרתי לשם שלי בגיל 19.
אבל אתה יודע, תמון הרבה במה שאת אומרת, שאת יכולה להיות מהרתה ולהרגיש ישראלית.
בדיוק, בדיוק. אגב, החליפו לכולם את השמות. ולפעמים השמות לא היו קשורים לשם המקורי, כמו במקרה שלי.
אבל האמת היא שזה,
הוא מכיר,
זה
הוא
היה גם להרבה עדות אחרות. זאת אומרת, זה נכון, לא משהו אישי, נכון. זאת אומרת, לא נקודתית לעלייה מאתיופיה.
נכון,
שינו שמות. גם אצל ההורים שלי החליפו שמות, יוצאי עיראק למשל.
אז מה שרציתי להגיד, שבמקרה שלי באמת באו לקראתי ונתנו פחות או יותר את הפירוש של השם, אבל לא תמיד היה מקרה של פירוש. איך אומר ידיד שלי? הוא מכיר אתיופית שקראו לה לבנה.
לבנה, יפה, יפה. אז עכשיו זה מוביל אותי לשאול אותך, כאשר את אומרת, כאשר היית צעירה לימים, את נראית גם היום צעירה, מתי עלית לישראל?
תודה, שאול. אגב, השם של התוכנית קצת מלחיץ. כן. אבל בינתיים השיחה זורמת, לא, שום חקירה,
זאת,
שום צולבת, הכל בסדר.
זאת כל החוכמה, אני אוביל אותך לאט, 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 לאט. כן, מתי עלית לישראל?
עליתי לישראל בשנת 1984, סוף 84, כנראה דצמבר 84, okay. במה שנקרא מבצע משה. הגעתי לארץ בלי ההורים שלי, ונקלטתי בפנימיה. ואלה היו שנים בהחלט בהחלט מאתגרות.
את נשואה, יש לך משפחה, ואת גרה בצפון תל אביב, נכון?
נכון.
ואת בחרת, לפי מיטב ידיעתי, למרות שאת גרה בצפון תל אביב, לשלוח את הילדים שלך ללמוד בדרום תל אביב.
נכון.
וכל
נכון.
זאת למה ומדוע?
תראה, אני גדלתי בפנימיות ופגשתי חלק מסוים של החברה הישראלית. אתה יודע, בפנימיות בישראל חיים ילדים שהוצאו מהבית, ילדים מרקע המשפחתי לא פשוט. זאת הייתה הסביבה שאני גדלתי בה. עכשיו אני מגדלת את הילדים שלי בצפון תל אביב, שזה סביבה מאוד מאוד במובנים רבים פריבילגית וסביבה הומוגנית. ובגלל שהילדים שלי הם גם הילדים שלי, של אישה אתיופית שגדלה בפנימיות, שחלק גדול מהמשפחה שלי בכלל חיה בפריפריה, היה לי חשוב שהילדים שלי ילמדו בדרום תל אביב, ששם יש תמהיל יותר מייצג של החברה הישראלית. ולכן ממש התעקשתי וביקשתי שהילדים ילמדו בבית ספר לטבע באזור יפו, ששם באמת יש להם ילדים בכיתה, גם אתיופים, גם ערבים נוצרים, גם ערבים מוסלמים, כיתה מאוד מאוד מגוונת.
כאילו כולם ישראלים.
כן, ישראלים, הרבה ישראלים במלוא מובן המילה.
טוב, תראי, אנחנו בואי נעסוק אבל במה שנמצא על המדף. משפחת, בואי נאמר, טקה עלתה היום על קברו של בנם סלומון.
היום הם קמים מהשיבה, אתמול בערב.
הם עלו על הקבר כבר, לפני הצהריים. ולמעשה מותו של הנער הצית את המדינה. הצית את המדינה, אבל אני לא יודע למה, אבל אני שואל אותך ממקום, אני מדבר מתחושת בטן שלי, אני התחושה שלי שהמקרה הזה קרה וזה מקרה נורא, ושיש הרבה מה לעשות על מנת לשפר את המעמד של הקהילה האתיופית במדינת ישראל, אבל אני לא יודע למה, משהו פנימי אומר לי שהמקרה הזה לא היה על רקע גזעני.
תראה, העובדה היא קודם כל, וזה מאוד מצער, סלומון טקה מת.
זה ברור.
איבד את חייו. המשפחה
וברור,
שלו...
וברור, אני כבר אמרתי, זה מה שהציתי מעשה.
עלתה היום לקבר.
את גודל הלהבה.
ואתה יודע מה עוד? לפני 5 חודשים עשינו מחאה על מותו של יהודה ביאדגה.
כן.
צעיר גם כן ממוצא אתיופי, שנורה על ידי שוטר. ולפני כן היה את הסיפור של דמאס פקאדו, שחווה בריונות. שבמקרה צולמה במצלמות שהיו ברחוב. יש את הסיפור של יוסף סלמסה, שהוא מת בנסיבות שלא לגמרי עד היום אנחנו יודעים להגיד. וזה שורה של קרוב ל-11 מקרים בהם צעירים אתיופים מצאו את מותם באיזשהו אופן בקונטקסט של מפגש עם שוטרים. לפני, ב-2015, כשהייתי סגנית ראש העיר, עשינו את המחאה, הגדולה שהייתה אז בכיכר רבין, גם כן, אתה בוודאי זוכר.
זוכר.
וזה היה בעקבות המקרה של דמאס פקאדו. אבל נדמה לי חודש וחצי לפני, בן ציסאו, שהיה אז מפקד מחוז תל אביב, הגיע לעירייה והציג את התוכנית שלו לאזור תל אביב, להנהלת העירייה. ואני ככה בסוף המפגש שאלתי את בן ציסאו אם הוא מכיר ומודע לתופעה של שיטור יתר, תופעה שאנחנו רואים יותר ויותר של בריונות של שוטרים, מפגש של יוצאי אתיופיה עם שוטרים שנגמר לא טוב, שבדרך כלל נגמר גם בתיקים משטרתיים, בתיקים בתיקים במשטרה לצעירים שלנו. והוא לא ידע על מה אני מדברת. נתתי לו כמה דוגמאות, אמר אני אבדוק, אבל זה טופל והכל בסדר. אמרתי לו, תגיד, תשמע, אני אשמח לבוא ולספר לך על עוד מקרים ועל התחושות שיש לנו כקהילה. ובאמת, קבענו להיפגש, וממש יום לפני שנפגשנו, פרצה המחאה בעקבות הסיפור של דמאס פקאדו.
את מדברת על 2015.
כך שהסיפור של קהילת יוצאי אתיופיה עם המשטרה, זה סיפור שהולך איתנו הרבה שנים אחורה, סיפור שכולל הרבה מאוד מקרים מאוד מאוד קשים, שהסתיימו גם במוות, וכשהיינו לפני 5 חודשים בעוד הפגנה, ויצאנו עם תחושה של, אוקיי, אולי הפעם משהו ישתנה, וכשקורה הירי הנוסף 5 חודשים אחרי זה, אתה אומר, לא קורה כלום. לא קורה כלום. אני כאימא שמגדלת ילדים פה בישראל, בתל אביב, מבינה שלא משנה כמה אני אשקיע בלגדל אותם, בלחנך אותם, בלתת להם, מספיק שהם יסתובבו באיזה ספסל בשכונה, או יסתובבו באזור שבו שוטר יזהה אותם, ויזהה אותם כאתיופים, זה עלול להסתבך ולסכן את החיים שלהם. הילדים שלי עוד צעירים, הם הקטן בן 7, האמצעי שלי בן 10 והגדולה בת 14.
ובעלך לא מיוצא אתיופיה, הוא לא, לא עם רקע אתיופי.
האיש שלי, מה שנקרא מושבניק, צבר, מיוקנעם המושבה, כך שהילדים שלי באמת במקרה הזה ילדים מעורבים. אבל אתה יודע מה? זה לא נותן להם תעודת ביטוח. הם מעורבים, רואים
ש... אוי ואבוי לנו אם אנחנו צריכים לחשוב בכלל על תעודת ביטוח. אבל אני רוצה לשאול
אותך... זאת התחושה שלנו.
כן, אבל
את יודעת
מה מפריע לי בכל הסיפור הזה? תראי, אני מוכן להסכים עם כך שיש אולי גזענות ואפליה במידה כזו או אחרת כלפי הקהילה של עולי אתיופיה או ילידי אתיופיה בישראל. אבל אני לא חושב שיש משהו שהוא מכוון ומתוכנן דווקא נגדם יותר מאשר נגד קהילות אחרות. ואני חושב שיש לנו בעיה בכלל של שלטונית בהתנהלות כלפי קהילות מסוימות במדינה, ואני אתן לך דוגמאות. אני חושב שאותו דבר יש קיפוח כלפי ערבים, אותו דבר אני חושב שיש קיפוח כלפי נכים, אותו דבר אני חושב שיש קיפוח זועק כלפי ניצולי שואה. המדינה שלנו אולי חרף זאת שהיא כבר בת 71 שנים פלוס חודש ומשהו, אולי אינה יודעת לטפל כהלכה במי שצריך לקבל קצת יותר חיבוק, קצת יותר סיוע, קצת יותר עזרה. וללכת דווקא לעניין של הגזענות, זה מה שמפריע לי פה.
אז שאול, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ציינת באמת כמה אוכלוסיות שהן אוכלוסיות מיעוט שבדרך כלל באות במגע עם המשטרה. אנחנו יודעים שהמתנחלים היו תקופות שהיה להם באמת טאקלים לא מבוטלים עם משטרת ישראל. החרדים אותו דבר. נחים גם כן במחאות שלהם זה הלך לפעמים למקומות. אבל אני מסתכלת על המפגש של המשטרה עם האוכלוסיות האלו ואני מחפשת מקרה אחד שבו נורא מישהו ומת. אין כזה מקרה. אין. תגיד לי אם אתה זוכר.
היה לא מזמן.
שם,
בנצרת, שבחור ערבי נורא על ידי
המשטרה. אגב לא אמרתי, בכוונה לא אמרתי ערבים. אוקיי. אני יודעת שהקורבנות היחידים של המשטרה, או
אני חייב
מי שבדרך כלל חוטף אותה.
אני חייב לעצור רגע, אני רוצה רגע לעצור ברשותך, כן. ולשאול שאלה, תראה, אני מצטער על כל בן אדם.
רגע, רגע, אני רוצה לסיים. אז כשאתה מסתכל על הקלשים שיש למשטרה, על המפגשים הטעונים שיש למשטרה עם אוכלוסיות, לא רק של הקהילה שלנו, אלא בכלל עם הרבה אוכלוסיות, אתה מבין, אתה מסתכל על התמונה ואתה אומר, לא יכול להיות שרק אצלנו נהרגו 11 נערים. לא יכול להיות. תוסיף לזה את העובדה שבכלא אופק, כלא לנערים, עד לפני 5 שנים, 30% מהנערים הכלואים היו נערים אתיופים. ואתה יודע מה? לקהילה האתיופית אין משפחות פשע. אנחנו לא באים מרקע של פשע. אנחנו עולים חדשים שבאו עם אהבה גדולה למדינה הזאת וניסו לתרום למדינה הזאת את המיטב שלנו, ואתה אומר לעצמך, לא יכול להיות.
לא יכול להיות, את אומרת לא יכול להיות, ואני אתגר אותך. תראי, לקהילה האתיופית יש היום נציגים בכנסת. יש חברי כנסת.
נכון.
בכמה מפלגות. יש ברשויות מקומיות.
לא הזכרת שאני מתמודדת ברשימת מרץ לכנסת.
אני לא מדבר עכשיו על מה שיהיה, אני מדבר על מה שקיים. יושבים בכנסת קדנציות על קדנציות, נציגים מעולי אתיופיה, יושבים ברשויות המקומיות. הנה, את היית 5 שנים סגנית ראש עיריית תל אביב.
נכון.
זה לא איזשהו, אני יודע, אריאל או כפר סבא או עוד השרון.
אוקיי,
או
אז לאן אתה חותר? לאן
אני
אתה חותר
לזה, אולי באיזשהו מקום, הנציגים של הקהילה במקומות שהם נמצאים ויהיו גם בעתיד לא עושים מספיק בשביל להגיד אנחנו על המפה, לשים את האתיופים על המפה.
אז אתה מבין שכדי לשים את עצמנו על המפה אנחנו נדרשים להילחם הרבה יותר מאשר אוכלוסיות אחרות.
תראה, את בטח עכשיו גם צפרי לי שבגלל זה את רוצה עכשיו גם להיות בכנסת.
לא,
לא, אני אומר,
ממש
תראי,
לא.
לפי לא, ההיכרות שלי ומה שבדקתי,
שאול, רגע,
ברור שאישה איכותית כמוך, עם הניסיון שאת מביאה איתך מעירייה כמו תל אביב 5 שנים, הלוואי שתהיה בכנסת. אבל אני בא ואני אומר, יש כבר בכנסת והיו בכנסת נציגים של העדה, לא במפלגה אולי שלך, אבל במפלגות אחרות. איפה המאבק והמלחמה שהם עשו למען העולים האתיופים?
א', אני לא אחראית על מעשיהם של אנשים אחרים. אני יכולה להעיד על מעשיי שלי.
יש לך ביקורת עליהם?
על מעשיי שלי. לא, לא. אני חושבת שזה לא התפקיד שלהם. התפקיד של ניהול החברה ויצירת חברה שוויונית לכלל התושבים, זה של הממשלה, זה של ראש הממשלה, לא של נציג אחד של יוצאי אתיופיה בכנסת ישראל. א', אני חושבת שהם עושים עבודה טובה כדי לספר את הסיפור וכדי לייצג את הקהילה. אני מכירה אותם והם עושים את המקסימום. אבל זה לא אמור להיות תפקיד שלהם. זה לא, אנחנו גם לא מבקשים, תנו לנו יותר, או תכניסו אותנו יותר, תעשו לנו טובות. אנחנו מבקשים שיתייחסו אלינו כאזרחים שווים. והדבר הזה לא קיים אצלנו.
לא קיים, היה יודע, בתל אביב, 5 שנים היית בתל אביב.
אולי יצא לך
לגרום. רגע, היית 5 שנים בתל אביב, זה נכון. היה קיים או לא היה קיים?
בוודאי שחלק מהעבודה שלי בעיריית תל אביב הייתה ליצור את השוויון הזה. עד שאני לא הייתי סגנית ראש העיר בעיריית תל אביב. אתה יודע מה? פסטיבל אתיופי שקיבל תקציבים ונתמך
לעירייה לא היה. אלו דברים, אלו דברים כדורבנות, פסטיבל, בסדר. אבל
סרטים אין... אפריקאי לא היה. והסדנו את פסטיבל הסרטים האפריקאי. בתחום הרווחה עשיתי הרבה מאוד דברים שקידמו את השירות הזה, שנתנו גב לעובדים הסוציאליים שעושים באמת את העבודה הזו. קידמתי לא מעט פרויקטים שאני חשבתי שהם נכונים, אגב, לא קידמתי אותם כי הם נכונים רק ליוצאי אתיופיה, אלא כי הם נכונים לנו כעיר, והם נכונים לנו, נכונים לחברה הישראלית. אז אחד הדברים שלמדתי, אגב, בתקופה הזו שאני סגנית ראש העיר, זה עד שבאמת זהבה גלאון פנתה אליי וביקשה ממני להצטרף למרץ, חשבתי שפוליטיקה זה לא תחום שהוא מתאים לי.
רגע, אני רוצה להבין. את היית חברת מועצת העיר מטעם מרץ?
בוודאי. מה, לא ידעת את זה?
לא, רגע. כן. את אומרת זהבה גלאון...
נבחרתי על ידי זהבה גלאון, היא זו שפנתה והזמינה אותי...
עוד לפני שהיית חברת מועצת העיר.
להתמודד בפריימרי של מרץ למועצת העיר תל אביב, שאגב, בסוף ההתמודדות הזאת קיבלתי תמיכה גדולה, ובסוף ניצן הורוביץ שרץ לראשות העיר הגיע להישג מאוד יפה, אבל הוא לא ניצח את רון חולדאי, ובעצם אנחנו הפכנו להיות עשייה הכי גדולה במועצת העיר בתל אביב יפו, ואני קיבלתי את הזכות להיות סגנית ראש העיר, ביחד עם איתה לאבי, ובשנים האלו, מה שהתחלתי להגיד זה שבשנים האלו, כסגנית ראש העיר, על אף שחשבתי שפוליטיקה זה לא בשבילי, ושאני רוצה להשפיע, אבל בתחומים אחרים, דווקא ההשתתפות בפוליטיקה המוניציפלית וההשתתפות בשולחן מקבלי ההחלטות של עיריית תל אביב יפו גרמה לי להבין שזה המקום הכי חשוב להשפיע.
ובכל זאת החלטת לא להמשיך במוניציפלית.
זה המקום הכי חשוב להשפיע, ואני אתן לך דוגמה.
רגע, למה החלטת לא להמשיך במוניציפלית?
אני אספר לך, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה למה זה היה חשוב. כשישבתי בעיריית תל אביב למשל והסתכלתי על הפרסומים העירוניים של תל אביב, ראיתי שהדוגמנים שלנו, הפרזנטורים של העיר, הם בדרך כלל בלוק אירופאי, איך לומר. ושאלתי את עצמי, איפה אני? איפה הילדים השחומים של עיריית, של תל אביב?
יפו,
מה
תל אביב
זה
יפו.
איזה מסר זה מעביר לי ולילדים שלי? אתה יודע מה, גם לילדים התימנים שחיים בעיר, כי גם לוק תימני לא בדיוק היה בפרסום.
והערבים, יפו היא מוצפת בערבים.
בדיוק, אז... וכשאמרתי את זה, כשאמרתי את זה לאנשים שמובילים את הפרסומים בעירונים, אמרתי, שימו לב, אתם משדרים, זו עיר מגוונת, זו עיר שיש בה באמת מגוון יפה של אנשים, וזו גם האג'נדה שלנו. אז בואו, כשאתם עושים פרסום, תביאו גם בתמונות לידי ביטוי את המגוון הזה. וברגע שאמרתי, הסימון נפל, הדברים התחילו להשתנות והפרסומים הפכו להיות פרסומים מגוונים. אז אני אומרת, עצם הישיבה ליד שולחן מקבלי ההחלטות, אז גרמה לזה שאני הבאתי את נקודת המבט שלי. כי כשאתה יושב בשולחן, אתה מביא את נקודת המבט שלך, ולכן ההשתתפות הפוליטית חשובה. ובאמת, בחמש שנים האלו, גם הספקתי לעשות הרבה, וגם למדתי הרבה, והגעתי למסקנה שהעיר תל אביב היא עיר במובנים רבים פריבילגית. והובלתי פרויקטים שקיבלתי עליהם תקציב, כי גם תקציבים לא חסרים לעיריית תל אביב. ודווקא ההבנה שמה שאני עושה בתל אביב, כשאני מובילה מדיניות מזון עירונית, ואני שמה דגש או מדגישה את החשיבות של מזון בריא לצמצום פערים, ואני יכולה לעשות תוכנית בעיריית תל אביב, אני מבינה שילד בשדרות רק יכול לחלום על זה. ולמה? כשאנחנו ממליצים על לחם מקמח מלא, לחם מקמח מלא עולה פי 3 מלחם לבן. שזה דברים החלטות בממשלה שיכולות לעבור ככה ובאמת לשנות חיים של אנשים.
זה לא בגלל הצריבה. זה לא בגלל הצריבה.
לא, לא. לך תדע, אולי לא מקדמים לחם חום. בכל מקרה, מזה הגעתי למסקנה שאני רוצה להשפיע, ואני רוצה להשפיע לא רק על תושבי תל אביב, אלא על תושבי מדינת ישראל, והחלטתי שאני מתמודדת, במקום לעשות התמודדות נוספת למועצת העיר תל אביב יפו מטעם מרץ, התמודדתי בפריימרי של מרץ לרשימה לכנסת, ואגב, נבחרתי למקום 6.
זאת אומרת, בימים כתקינם, מקום 6 במרץ, לפעמים זה, ולפעמים רבות, בפעמים רבות זה המקום בכנסת. אז
כן, בהחלט, ואני גם חושבת שיש סיכוי מאוד גדול שנחזיר עטרה ליושנה.
כן, שוקי, מה רצית לשאול? תראה, שאל בני בנן.
לא נורא, אמרת הרבה, דיברת על הרבה, ציינת את כל המקרה רצח שהיה. תראי, אני רוצה לשים אולי קצת דברים בפרופורציות אחרות. אני חושב שכשהביאו את העלייה האתיופית, העלייה האתיופית, באה המדינה ואמרה, אנחנו עושים לכם טובה. לפי התנאים שאתם גרים שם, עשו לנו טובה שהביאו את העלייה האתיופית.
עשו להם, אתה אומר.
עשו להם, בוודאי. עשו להם טובה. להבדיל, למשל, כשהביאו את העלייה מארצות הברית, שאני חושב שהיא הייתה בחלק מהמקרים יותר קשה מהעלייה מאתיופיה, אנחנו הבאנו אנשים עם השכלה, מה שנקרא, והיחס גם היה שונה. ומפה מתחילות הבעיות החברתיות שיש עם הקהילה האתיופית. אבל אני גם שואל את עצמי, אולי יכול להיות שהחברה, הקהילה האתיופית, כשלה בחינוך של ילדים. במקרה, אני אלך על המקרה האחרון לצורך העניין, שהבחור שנהרג, ואני מצטער על כל בחור שנהרג, לא משנה.
בוא תחסוך את הפירוט הזה, כי אנחנו לא יודעים. אגב, אסור למשטרה להדליף פרטים אישיים של אדם.
תקשיבי, הפרטים האישיים...
וגם עצם ההדלפה היא מגמתית, והיא באה פשוט לצבוע באור שלילי קהילה שלמה.
לא.
זה אחד.
אני מדבר על הבחור הזה שנהרג. יש לו 14 תיקים במשטרה.
לא, 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 נכון. אל תיכנס לזה, כי זה כבר...
אז אתה מבין?
זה ברור שזה לא נכון.
מי אמר?
אז אני אומר לך, זה לא נכון.
זה לא יודע.
זה לא נכון.
יש.
וזה הוכחש, וזה לא נכון.
מי הוכחיש?
הוכחש, נו, זה לא נכון, נו.
אז אני רק שמעתי את זה, זה לא את ההכחשה.
אז זה בדיוק העניין.
דרך אגב, זה אחד הדברים הכי חמורים שאתה עכשיו אומר את זה, בגלל שאתה שמעת, אתה שמעת אינפורמציה מוטעת. הנה, אני אומר לך.
יפה, אז אני בא ושואל עוד הפעם. אז אני עוד הפעם בא ושואל.
אין לו, העובדה היא אחת, מה שברור, אין לו שום תיק פלילי.
אין לו תיק
פלילי. הוא לא הורשע בשום תיק פלילי.
אפילו את זה אני לא יכולה להגיד, אבל
כל אחד יכול להגיע, אתה יכול לצאת עכשיו פה מהבניין,
בסדר, ואם אני אעצר שיש ברשותי סכין, אז יעצרו אותי, אז מה?
הוא לא הורשע בשום טיפ פלילי.
אני שואל שאלה...
כי בימים הראשונים היה גל שמועות על דברים...
זה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של משטרת ישראל כדי להגן על עצמה.
אני לא אומר שזה, אני גם לא אומר, סליחה, אני גם לא אומר את מה שהיא אומרת. אני גם לא אומר שזה חלק מהמלחמה הפסיכולוגית של ממשלת ישראל, של משטרת ישראל. אני אומר לך דבר אחד, עד שלא יהיו דברים ברורים, אסור לעשות ספקולציות, ותנו למי שצריך לבדוק את העניין ולהגיע למסקנות. הבעיה האחת הגדולה פה, ועם זה אי אפשר להתווכח, הלך לעולמו ונהרג נער ממוצא אתיופי.
שכרגע עוד פעם, כרגע עוד הפעם, מחש נוטה לזכות את השוטה.
היא לא נוטה לכלום, זה הכל שמור.
לא? עוד הפעם.
לא, זה הכל...
אתם משחקים עם המשחקים איך
שאתם לא רוצים. אנחנו לא משחקים...
כי תביא לי את העדויות האחרות.
אתה יודע מה? אתה יודע מה? חלק מהסיבה שיצאנו להפגנה, זה כי מחש נוטה לזכות את השוטרים בכל המקרים. בכל המקרים האלה שדיברתי עליהם, מחש לא מצאו אשמה בשוטרים.
מה שהיה בהפגנה בשבוע האחרון עם ההתפרעות, עם האלימות, עם הלינצ'ים, שנייה שאו.
איזה לינצ'ים בחייך?
תקשיבי.
לא, 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 אני לא אקשיב לך, אני לא אשב פה ואקשיב שאול, אני לא מתכוונת לשבת פה ולהקשיב.
שבן אדם דופק על החלון.
להכפשות.
אתה לוקח.
זה מה שלא מוצא חן בעינינו.
אתה לוקח...
הרי, 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 הרי לא הבן אדם, הבחור... אני לא רוצה שתגיד דברים שלא היו ולא נבראו.
לא היה שבחור עלה על האוטו ודפק עם השמשה.
דפק על השמשה, זה לא לינץ', סליחה.
זה לא? ומה לא. שעשו למבוגרים בגיל 60, זה לא ניסיון...
לא עשו.
מה עשו למבוגרים בגיל 60?
לא עשו.
מה עשו?
עצם האיומים האלה, עצם ההפחדה הזאת, זה עוד...
איזה הפחדה? איזה איומים?
אם לא היו שם אנשים... שעוצרים את המפגינים, וחלק מהקהילה שהיו האתיופים שם, ששמרו על האנשים האלה, זה לא היה מסתיים בטוב.
כן, אבל אתה צריך
להבין... זה לא היה מסתיים בטוב.
אבל אתה צריך להבין דבר אחד.
מה, לחסום לשמונה שעות את הכבישים?
רגע, רגע,
סליחה.
טענות לזה שחסמו את הכבישים 8 שעות, תפנה למשטרת ישראל.
לשרוף מכוניות זה טוב?
המשטרה, כל מה שנעשה עד הרגע שזה נעשה, זה נעשה בלגיטימציה של משטרת ישראל.
כולל לשרוף מכוניות.
ברגע שהמשטרה החליטה לעצור את כל הדברים האלה, היא יצרה את כל הדברים.
לשרוף מכונית זה לגיטימציה.
סליחה, אני לא אמרתי לך ש...
אגב, מדובר במכונית ישנה וגרוטה שהייתה בסביבה. לא שאני חושבת שזה לגיטימי, אני מגנה כל ביטוי של אלימות בהפגנות האלו. אני חושבת שזה קומץ של ונדליסטים שלאו דווקא מיוצאי אתיופיה, שליבו את העניין הזה והדליקו את האש הזה, ולצערי, ממחאה לגיטימית שבה אנחנו באים וכועסים וזועקים את הכאב והתסכול שלנו על הרג הילדים שלנו, התמונות ששידרו בסוף בלופ היו אותן תמונות
על זה, על זה.
נקודתיות.
המחאה, שנייה שאול.
לא, לא, אבל רגע, רגע, אני אתן לך.
אין לי איתה, אין לי איתה מלחמה.
לא איתה.
אני איתה.
אבל יש פה דבר, אתה בעצם רוצה להגיד, ואתה לא אומר את זה, שהאקורדים הצורמים שליוו את המחאה הזאת, הם אלה שבסופו של דבר, שוב, במי הם פוגעים? זה פוגע בהם. כי האמפתיה אליהם הייתה גדולה מאוד, ומתי מעט, מתי מעט, ממש בשוליים, שעשו דברים חריגים, עוד פעם יכול להיות שפוגעים בהם. זה לא הוגן לשפוט את זה, והמחאה שלהם מוצדקת.
אבל אתה יודע, זה כמו שאנחנו הולכים, סליחה, שאתה הולך למשחק כדורגל של ביתר ירושלים, וצועקים שם כללות גזעניות, אז אנחנו אומרים, זה קומץ. אוקיי? אבל אנחנו בינינו ובין עצמנו יודעים שהקומץ הזה לא עושה טוב ולא משרת אותנו. המחאה שלהם היא לגיטימית. יש קיפוח, אין ויכוח בכלל. אין ויכוח. אני לא נגדך בקטע הזה, ואני לא מתכוון בהשמצות, או שאנחנו עכשיו הולכים, אני לא יושב פה.
אני רק מבקשת לא לומר עובדות שלא נבדקו.
יפה, בסדר.
אתה יודע, מכל מיני סיבות.
אני מקבל, אני מקבל. לא, לא. שאול, גם אם היא אומרת לי, אני מקבל. ואני חוזר בי אם אמרתי משהו...
אתה לא צריך לחזור בך, אמרת את מה שאתה חשבת, את מה שאתה מרגיש, שזה בסדר,
אני רואה את העובדות, וזה חורה לי שבשלב מסוים, במקום לקבל את התמיכה של הקהל, של העם, פתאום התמונות האלה שחוזרים בלופ, גורמים לנו לדברים אחרים.
אני מסכימה איתך, וזה ממש חבל.
אתה רואה, גם נתתי לה את
עכשיו. אנחנו, תראה, זה הזמן הכי מתאים לעבור ולשמוע איזה שיר שכולנו חברים.
נכון.
אז אתה שים איזה שיר עם קונוטציה של חברות. יש לך דבר כזה?
ברור שיש.
נו, אז תן לי.
הנה.
כולנו חברים, ויש חברים קרובים יותר, וחברים קרובים, ואנחנו כאן בחקירה צולבת עם מערת הברוך, ו... אני רק מקווה
דבר אחד. רגע, הוא אמר נכון את השם?
כן, עכשיו
מערת. כן, הוא אמר, מערת.
אני רק מקווה דבר אחד לך, אני אומר, שהיא תגיע לכנסת עם הדינמיקה שלה והחריצות שלה.
למה לא?
והנחישות שלה, היא תצליח גם להטיב ולו במעט עם חברי הקהילה האתיופים, אני לא מדבר כבר על כלל תושבי המדינה, משום שאני כבר אמרתי ורמזתי קודם לכן, אבל היא יצאה להגנתם, שהתחושה שלי שכל נבחרי הציבור בכנסת עד היום,
הקהילה,
לא אמרתי שלא עשו כלום.
לא עשו מספיק.
כנראה שלא עשו מספיק.
לא עשו מספיק.
לא עשו מספיק. ואני אומר לך, ואתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים, איפה שיש גזענות, אני הראשון שמוכן לתת את הגוף שלי.
לא, האמת
היא. כדי ללחם נגד זה.
אין ספק.
אז אני יושבת באמת בין חברים.
אני רוצה גם שתעני לי על השאלה לגבי העלייה.
אז תראה, כל עלייה, הרי יש את המערכון הזה, כל עלייה שמגיעה חוטפת במובנים רבים, וכל עלייה מביאה איתה את הנכסים שלה, את היתרונות שלה, את החסרונות שלה, ובסוף, אני חושבת שמרגע שאנחנו עולים לפה כיהודים, לפי חוק השבות, כולנו שווים. ולי יש תחושה, לי יש תחושה, שבחברה הישראלית נוהגים להתייחס לעלייה מאתיופיה כאל עלייה שצריכה להגיד תודה. אתה יודע כמה פעמים שמעתי את המשפט, הבאנו אתכם, נתנו לכם, כמה נתנו לכם, כמה השקיעו בכם.
או בכלל כל הסיפור של
היהודים, לא יהודים. האמירה הזו, היא אמירה שיש בה התנשאות, היא אמירה שיש בה כאילו קסטות בחברה הישראלית, שבהם יש את האליטה, את הוותיקים או את הלבנים, שהם עושים טובה ומקבלים את החדשים או את השחורים. הדבר הזה טעות מיסודו, ואולי השיעור החשוב שהחברה הישראלית צריכה ללמוד במחאה הזאת, זה את העובדה שאנחנו אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל, ושאנחנו, אנחנו פה בשביל להישאר לטוב ולרע, וזאת המדינה שלנו, כמו שהיא המדינה שלך, צחי, וכמו שהיא המדינה שלך, שאול.
שוקי, סליחה. עכשיו יתרה מזו.
אבל זה הגזענות, דווקא מהצד השני, שאנחנו כביכול שגרנו פה ועשינו צבא, את יודעת מה? אני עשיתי צבא, אוקיי? וראיתי את העלייה שהגיעה, וראיתי את התנאים שהם היו שם, ואת ההתעללות שהם עברו שם, ואמרתי לעצמי, וואלק, לא עשית כלום פה. כאילו, אתה חי חיים בגן עדן. אין שום סיבה שמישהו יחשוב שאני יותר טוב, או שאתם יותר טובים. אין. אני לא רואה את הסיבה הזאת. אם אתה בן אדם, אז אתה בן אדם. אז אנחנו אותו דבר.
נכון.
כי אם את ידקרי, ואם אני ידקר, זה יצא אותו צבע. אותו דבר.
בדיוק.
וכשבן אדם אומר את מה שהיא אמרה, שהוא חושב שהוא יותר טוב ממני, זה גזען.
מערת, מה עושים היום בכדי להוריד מעט את הלהבות ולגרום לכך שהעתיד יהיה טוב יותר, מאוזן יותר ושווה יותר?
תראה, אני בריאיון הראשון שלי לתקשורת אחרי המהומות האלו, שאגב, זה
היה... דרך אגב, היא יותר מפורסמת בשבוע האחרון מקוקה קולה. איפה שאני פותח טלוויזיה, או איפה שאני לוחץ על הרדיו, או שאני רואה אותה או שאני שומע אותה. זאת אומרת, זה גם לא צריך להיות הקנה מידה לכך שהיא מגיעה למיקרופונים.
נכון. תראה, לצערי, רק באירועים בתקופות מהסוג הזה קוראים לי להגיע הרבה לתקשורת. וחלק מהתיקון שאנחנו צריכים לעשות זה להגביר, כמו שאמרת, את הנוכחות שלנו גם בתקשורת וגם בפוליטיקה, בכל מקום בחברה הישראלית, באופן שבו זה כבר לא יהיה מוזר, זה כבר לא יהיה יוצא דופן, שלא יהיה שרופאה, היום שלשום, אתמול הבוקר סיפרה רופאה, ש... יש מטופלים שמסרבים להיכנס ולקבל טיפול ממנה, רופאה יוצאת אתיופיה, הדס מלדה. סיפרה על סגן אלוף שסירב לקבל ממנה טיפול. הדבר הזה מזעזע, הדבר הזה פסול.
כן, אבל אנחנו מקווים שזה חריג, שזה באמת דברים חריגים שהם בשוליים, ועדיף אולי אפילו לא לדבר עליהם, משום שברגע שאנחנו מדברים על זה, נכון. אנחנו נותנים לגיטימציה לחלאה שנמצא מהצד השני.
ולשאלתך, שאול, מה עושים עכשיו? שאגב, המחאות לא נגמרו, יש דיבורים שהמחאות הולכות להתחדש אחרי השבעה.
היום.
כן, לא היום אולי, אבל מחר, מחרתיים אולי. היום יש את המחאה של הנשים, אגב. נשים אתיופיות, אמהות וילדות וסבתות, שבאות עם הסדין הלבן, עם הנטלה, כאות שלובשים אותה הפוך כשאנחנו באבל, והולכת להיות מחאה שמתחילה בקפלן וצועדת לכיוון כיכר רבין.
רק בלי אלימות.
זה מבטיחה לך שלא תהיה שם אלימות, וזה יהיה מאוד מרגש שאני מיד אחרי זה נוסעת למחאה הזו. ולשאלתך, מה צריך לעשות? קודם כל, אני חושבת שחייבים לנקוד איזשהו צעד שייתן, שיגביר את האמון שלנו במשטרה ובממשלה. למשל, ביקשנו ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט שתבדוק את המקרה הזה ואת המקרים האחרים שמחש סגר, ותמיד השוטרים לא נמצאו אשמים. נראה לנו משהו שצריך לבדוק אותו, וצריך לבדוק אותו על ידי גורם חיצוני שיהיה אובייקטיבי מבחינתנו. אז גם הדבר הזה עדיין לא הובטח, עדיין לא ניתן. לדעתי, זה הדבר שייתן את השקט שיגרום למפגינים להבין, אוקיי, נעשה פה מהלך שבו הולכים לשנות דברים, כי ממנים ועדת חקירה חיצונית. ואני חושבת שזה מאסט כדי שהמחאה תיפסק עכשיו, אבל זה רק בטווח המיידי. בטווח הארוך, אני חושבת שהחברה הישראלית למדה שיעור מאוד חשוב בשבוע הזה, אבל השיעור הזה, אולי המסקנה הכי חשובה שלו צריכה להיות, איך אנחנו מחזקים את החברה במדינת ישראל, כך שהיא תהיה סובלנית, כך שערך השוויון בין בני האדם יהיה ערך שלומדים אותו מגיל הגן, ואיך אנחנו כחברה יוצרים מפגשים בין אוכלוסיות בתוך החברה הישראלית, ולא חיים כל אחד בשכונה שלו ובעיר שלו, ואין מפגש, וכשהמפגש קורה, נהיה מפגש שיש בו זרות, מפגש שיש בו התנסות, עליונות של אחד על השני, והדבר הזה צריך לקחת אותו כתוכנית, צריך לעשות אולי תוכנית לאומית חינוכית למניעת גזענות, שאגב, כשאנחנו מדברים על גזענות, אני מזכירה שאנחנו אולי חווים את זה בקיצון, אבל חווים את זה נשים, חוות את זה נשים, זאת אומרת, אפליה מגדרית.
ערבים.
חווים את זה ערבים, חווים את זה זרים, ואנחנו מדינת ישראל שקמה כבית לאומי לעם היהודי, שמבטיחה שוויון אזרחי מלא לכל מי שנמצא בשטחנו, לא משנה מה הצבע שלו, הדת שלו, המוצא שלו, המגדר שלו, אנחנו חייבים שהשיעור הזה ילמד בצורה הכי עמוקה שלו. ואגב, כשאני חושבת על הילדים שלי ואיזה עתיד אני רוצה להשאיר
להם... מה הילדים שלך רוצים להיות כשהם יהיו גדולים?
או, שאלה טובה. שאלה טובה. יש לי ילד שהוא ג'ודוקה.
ג'ודוקה זה טוב.
כן, הוא עכשיו, אגב, במחנה אימונים בקפריצין.
זה אחד מענפי הספורט המובילים במדינת ישראל.
הוא מתאמן אצל אריק זאבי, והם נסו למחנה אימונים בקפריצין לשבוע. יש לי בת שהיא מאוד ריאלית, היא רוצה להיות רופאה מנתחת. הקטן, היא משתעשע ברעיון של להיות אומן. אני חושבת שבסוף הוא יהיה אומן, ואני רוצה, אני כל כך רוצה...
לא כדאי שיהיה אומן, אין כסף שם.
אני יודעת.
תנסי לנתב אותו למקומות אחרים.
כן, אני יודעת, אבל...
תנסי.
תראה, אני חושבת על הילדים שלי ועל החלומות שלהם, ועל זה שאני עושה הכל כדי שהם יגשימו את החלומות שלהם. והעובדה, שאני יודעת שהבן שלי, שהוא עכשיו ילד מהמם, הוא חבר טוב, והוא יגיע לגיל 19, יצא לבלות במועדון עם החברים שלו.
לא יהיה לו זמן, הוא ילך
אתיופי.
הוא יהיה בצבא. לא יהיה לו זמן.
בחופשה.
לפי החינוך שלך הוא גם יהיה ביחידה מובחרת, לא יהיה לו זמן.
ואולי יהיה טייס כמו אבא שלו, אולי. אבל זה לא מה שמטריד אותי אגב. כל אמא בישראל פוחדת מהרגע הזה שהבן שלה מתגייס.